טוב, אנחנו נלמד את המאמר הראשון של פרשת חיי שרה. המאמר מסביר קטע מתוך הזמירות שאומרים בשבת ביום, כפי שתיקן הארי הקדוש. יש שם קטע שהוא כתוב בארמית, אומר ככה, יגלה לן טעמי, מבקשים שהקדוש ברוך הוא יגלה לנו את הטעם, דבטרייסר נהמי, הטעם של 12 לחמים שאוכלים בשבת. לפי, יש כאלה שעד היום נוהגים לשים ממש לא לחם משני שניים, אלא 12. מה הרעיון שיש ב-12 הלחמים הללו? דאינון אות בשמי, זה אות אחת מהשם הקדוש של י' כ' ו' כ'. אז אנחנו מבקשים שהקדוש ברוך הוא יגלה לנו את זה לעתיד לבוא. כיום יש לנו רק כפילה וקלישה. כפל וקלישה זה קלוש, זה קטן. מה הפירוש של המשפט הזה? זה יסביר עכשיו במאמר הזה. יגל אלן טעמי חולי. הנה, אנחנו מדברים על האות. דהינון אות בשמי. מדובר באות אחת מהשם הוויה. הנה, מילוי ה', ידוע שהמילוי של אות ה', היא ב-ה' אחרת. הרי כל מילה, כל אות יש לה מילוי. עכשיו שומרים א', אז האות א', המילוי שלה זה למד פי. א'. שומרים ה', מה המילוי שלה? אז יש כל מיני אופנים איך לעשות מילוי של ה', אבל בפשטות, המילוי של A זה הוד A. עוד A. המילוי של A זה A נוספת. A, כן. הנה מילוי A ב-A אחרת, והיא בחינת כפילה. זה נקרא כפילה. שבעצם המילוי של האות היא בעצם כמו האות הראשונה, זה פשוט מכפיל את עצמו לאותו אות, לאות נוספת. כן, נודע מעניין מערת המכפילה, זה גם קשור למערת המכפילה. שזה הקשר לפרשת חיי שרה, שהמילה המכפלה זה אי מכפלה. ההי נכפלת לשניים, שהיא היי אחרונה זה שם בן. זה היי האחרונה של שם בן. מה זה שם בן? ידוע שהארבע אותיות של שם הוויה, יש אופנים שונים איך לעשות את המילוי של האותיות של היוטקי ואפקי, ויש אופן אחד שהמילוי הוא בהיין. דהיינו, היוד המילוי שלו זה יוד וו דלד. אז ביחד בגימטריה זה 20. ההי, המילוי שלו זה עוד אי. אז זה עוד 10, אז זה 30. הוו, זה וו, המילוי שלו, וו וו. אז זה ביחד 42. והוד אי האחרונה, המילוי שלו זה היי, אז זה עוד 10, ביחד זה 52. 52 בגימטריה, נון בית, בן. אז כתוב שם בן, זה אחד מהאופנים של המילוי של שם הוויה, שהגימטריה שלו זה 52. אז ההי האחרונה, כי הרי זה שם הוויה במילוי של היין, ההי בהי וההי האחרונה עוד הפעם בהי. אז ההי האחרונה שהמילוי שלה זה היי, זה הכפילה. מה המשמעות של זה? אז הוא מתחיל לסבר מאוד מעניין ומה זה. והעניין יובן בהקדים להבין עניין האכילה. כדי להבין את זה, בואו נדבר קצת על אוכל. מה המשמעות של אוכל? כי הנה, עיקר האכילה להיות, מה המשמעות של אוכל? למה הקדוש ברוך הוא סידר שאדם כדי להתקיים הוא צריך לאכול? אבנים מתקיימים בלי לאכול, הם קיימים, ואז בריאת העולם הם קיימים. למה בני אדם צריכים כל רגע, כל יום, כל הזמן לאכול, כדי להמשיך? הוא רוצה להיות מרוכז ממשהו, צריך לאכול, לא אכל, לא שתה, הוא מאבד את המשקל, את היציבות שלו. אז מה המשמעות? להיות כי מן המאכל נעשה חלב ודם. ואדם הוא הנפש, זאת אומרת שאדם כשהוא אוכל נהיה מזה חלב ודם, וזה ממלא לו את הנפש. וחיות האדם שמקבל הכבד אדם מן המאכל, ושולח ללב ולמוח. דתלת שליט עינינו באלמה, יש שלושה שולטים בגוף האדם, כבדה וליבה ומוחה, כבד, המוח והלב. ובעצם מאיפה הם מקבלים את האנרגיה? הכבד מקבל את הדם, הלב והמוח מקבל גם כן, בסופו של דבר זה בא מהאוכל. ועל ידי זה, כשאדם אוכל, וזה הופך להיות מתפרק בגוף שלו, וזה בסופו של דבר נהיה דם, וזה הופך להיות לאנרגיה, מתעלה המאכל שנעשה ממנו לב ומוח האדם. קודם הוא היה אוכל על המדף, הוא היה משהו שהוא צומח או דומם, ועכשיו שאדם, או חי, עכשיו שאדם אוכל אותו, הוא הפך להיות מדבר, עלה ברמה. ועל ידי זה מתחזק ליבו ומוחו בעבודת השם שבליבו. אז במילא הוא יכול להשתמש עם האנרגיה שקיבל מהאוכל לעבודת השם, שיהיה לו יותר חיות, הוא יוכל להתבונן, הוא יכול להתרגש, בהתלהבות כרשפה יש, שנעשה בכוח האכילה. שבלא האכילה היה מתחלש, אם אולי האוכל היה נהיה חלש, אולי היה מסוגל לעבוד את השם. וגם מוחו נעשה חזק, להתבונן מגדולת השם. יוצא שאדם אוכל, האוכל הופך להיות אנרגיה רוחנית, קודם כל היא הופכת להיות אנרגיה גשמית, היא פשוט מחזקת לו את המוח, הלב והכבד, ואחר כך הוא יודע להשתמש בזה לעבודת השם, זה נהיה תורה ותפילה. וזהו עניין בירור, זה המושג של עבודת הבירורים. אתה לקח את האוכל שהוא היה בעצם תערובת טוב ורע, יכלת להשתמש בו חלילה לדברים רעים, לאנרגיה שלילית, ואתה מברר אותה, אתה לוקח אותו, חלק ממנו נהיה בהתפרקות החומרים בגוף, חלק נהיה פסולת באמת, החלק המובחר שנהיה ומתפרק ונהיה טעים בגוף האדם, זה מתעלב, אם הוא משתמש בזה נכון, זה נהיה חלק מעבודת השם. זה נקרא עבודת הבירור, שמן המאכל נעשה אדם. כל זה הוא בימות החול. ביום חול, כל השבוע, כשאדם אוכל, התכלית של האוכל זה עבודת הבירורים. קיבלת אוכל, תערובת טוב ורע, אתה משתמש אם זה נכון, אתה מעלה אותו וזה נהיה אדם. אבל בשבת בורר אסור, שבת על פי הלכה, אחד מהמלאכות שאסור לעשות בשבת זה מלאכת הבורר, אז זה גם מבחינה רוחנית אומרים, בורר אסור, בשבת אין את העבודה הזו לברר. כי בשבת האוכל מלכתחילה מתעלה ברמה אלוקית יותר גבוהה, והאוכל של שבת מחזק את האדם לא רק גשמית, אלא מלכתחילה מעצם האכילה זה מרומם אותך לאופן רוחני. האוכל של שבת יותר גבוה, אלא האכילה היא יותר עליונה. מבחינת המשכה מלמעלה, אדם אוכל בשבת, עצם האכילה שהוא אכל עוד לפני משהו, השתמש עם זה אחר כך לעבודת השם. עצם האכילה זו מצווה, עצם האכילה נותנת לך כוחות רוחניים, וקראת על השבת עונג. זאת אומרת, באמצע השבוע האוכל נותן לך חיזוק גשמי, ואתה יכול להשתמש בזה לעבודת השם. בשבת האוכל מלכתחילה עוד לפני שאתה נגעת בו, הרי בשבת כל הבריאה מתעלה ונהיית ברמה אחרת, אז גם האוכל עוד לפני שאכלת אותו הוא כבר מרומם, ואתה אוכל אותו אתה כבר מקבל עניינים כוחות רוחניים. כמו שנאמר, אז תתענג על השם, על הוויה. כי הנה כתיב, הפסוק אומר, אחור והקדם צרתני. כשהקדוש ברוך הוא יצר את האדם, הוא יצר אותו גם אחור, הוא גם כאילו אחרון בבריאה, וקדם הוא גם בעצם ראשון בבריאה. מצד אחד, הוא אחור למעשה בראשית. מצד אחד, הבן אדם צריך לדעת שהוא אחרון, למרות שהוא בחיר הנבראים, הוא אחרון. האוכל, זה שהאוכל נותן לך אנרגיה כל השבוע, אתה אוכל, שאלנו קודם, האבנים לא צריכים לאכול. ואתה כן צריך, כי אתה יותר במהות הפנימית בשורש, אתה יותר נמוך מהאבן ויותר נמוך מהדומם, מהמים ומהבשר. והאנרגיה שיש בתוך הבשר, מבחינה רוחנית, זה שורש מאוד גבוה, וכשאתה אוכל אותה, אתה בעצם מקבל ממנה, אתה זקוק לה, כמו שמפרט. שהמאכל, כמו שהוא למטה, אוכל באמת כפי שאתה מסתכל עליו פה בעולם הזה, בירידתו בשבירת הכלים, כשהיה מושג של שבירת הכלים וכל הניצוצות התפזרו, אז ניצוץ אלוקים מאוד גבוה נפל לתוך דומם או לתוך צומח או לתוך בעל חיים. אז באמת, הנה האדם הוא מבחינת קדם, אז הבן אדם מסתכל על עצמו, אומר, אני בפירמידה למעלה, זה בהמה, זה מים, זה לחם, הם יותר נמוכים ממני. שהמאכל הוא מתברר על ידי האדם, להפך, כאילו האדם עושה טובה לאוכל ומברר אותו והופך אותו להיות ברמה יותר גבוהה, אבל האמת שזה הפוך. אבל בשורשו למעלה, השורש הרוחני העליון של האוכל, הוא מעולם התוהו, הוא מעולם יותר גבוה משורש האדם, זה נקרא עולם התוהו, כמו שהפסוק קורא לזה, לפני מלוך מלך לבני ישראל, אלא, נכון שהשורש שלו מאוד גבוה, אלא שאחר כך וימלוך וימות, הוא נפל למטה, וימות וימלוך, כמו שהפסוק אומר. כמו המשל הידוע שכתוב במקום אחר, שאם יש חומת אבנים גבוהה, ויש אבן שנמצאת בנדבך הכי גבוה בשורת אבנים, כשהחומה נופלת, אז האבן שהייתה בשורה הכי גבוהה נופלת הכי רחוק. והאבן שהיה בשורה תחתונה יותר נשאר במקום. במילא אותו דבר גם בבריאה. אותם דברים שבעולם בפועל נפלו והפכו להיות דומם או צומח, הם נפלו כל כך נמוך כי בשורש שלהם הם הרבה יותר גבוהים. ואדם שהוא אדם, לכאורה הוא יותר גבוה, הוא בעצם צריך לקבל אנרגיות מתוך הדברים שהם נראים נמוכים יותר, אבל שורשם יותר גבוה. אך מכל מקום נראה ששורשו יותר גבוה מהאדם. שהרי המאכל הוא המחיה את האדם, רואים בפועל, אתה לא יכול להתקיים בלי אוכל. זאת אומרת, אתה זקוק לאוכל. האוכל הוא מזין אותך, זאת אומרת, הוא ברמה יותר גבוהה ממך. ואדם הוא מקבל החיות מן המאכל, לפי שהוא בבחינת החור למעשה בראשית. זה הכל ביום חול. יום חול, האוכל הוא נמוך, רק השורש שלו גבוה. אתה אוכל, אז אתה מקבל ממנו את השורש העליון. אבל הוא בשבת, בשבת האוכל הוא לא נמוך. בשבת האוכל הוא מלכתחילה גבוה. כי בשבת כל העולמות מקבלים מאנרגיה אחרת. בשבת שהוא זמן עליות העולמות מתעלה המאכל כמו שהוא בשורשו. בשבת האוכל, כפי שהוא על המדף, על השולחן, בצלחת, הוא לא נמוך ואתה צריך לברר אותו ואז תקבל ממנו אנרגיה. הוא מלכתחילה, בגישה הראשונה שאתה מתחיל לאכול אותו, אתה כבר אוכל משהו שיש לו כוחות מאוד גבוהים, ואז הוא נותן לך ישר, בעצם האכילה, מחזק אותך מבחינת אנרגיה רוחנית. ונמשך ממנו חיות לנפש, מלמעלה למטה, על ידי י' ב' לחמים. זה היה י' ב' לחמים של שבת, שהרי הקדוש אומר בפיוט שאומרים בשבת ביום, תגלה לנו את הטעם, את הסוד של י' ב' לחמים, תדע לך שבשבת יש בלחמים האלה כוחות מאוד גבוהים. וזהו עניין, זה גם מה שמרומז בפסוק. פסוק שאומר ככה. הפסוק אומר, צדיק אוכל לסוב הנפשו, ובטן רשעים תחסר. אז הפשט של הפסוק מדבר בשני סוגי אנשים. יש אנשים שהם צדיקים, הם אוכלים מעט. אוכלים, נהיים שבעים ומסתפקים. רשעים, בטן רשעים תחסר. כמה שהוא לא אוכל, הוא בעל תאווה, הוא רוצה עוד ועוד, ותמיד הוא מרגיש חסר. זה הפשט של הפסוק. כאן הוא מסביר את זה מבחינה רוחנית, פנימית. זה לא מדבר בשני סוגי אנשים, בצדיקים או ברשעים. זה מדבר באותו בן אדם. ההבדל בין האכילה של שבת לאכילה של יום חול. אני אגיד קודם מהלפה וזה יותר קל לקרוא. רשעים זה לא הבן אדם. רשעים זה המאכל עצמו. למה הוא כל כך נמוך? כי הוא התעטף בקליפות. יש שם רק שורש מאוד מאוד גבוה. אז אומרים ככה. ביום חול, כשאתה אוכל, מה אתה גורם באוכל שלך? אתה לוקח את האוכל שהוא נמוך, והוא מעובב עם איזה 80-90 אחוז של פסולת, ויש שם קצת ניצוצות אלוקיים. וכשאתה אוכל ומשתמש עם זה לטוב, אתה מחסיר את הבטן של הרשעים. אתה מחסיר מהמאכל את הניצוץ שהיה לו, אתה לוקח לו את הניצוץ והופך אותו לטוב, והפסולת נופל למטה. זה ביום חול. אבל בשבת, צדיק אוכל לסוב הנפשו. אתה לא בא כדי לגול את הניצוץ מהאוכל, כי בשבת האוכל מלכתחילה ברמה יותר גבוהה. אז כשאתה אוכל אותו בשבת, אתה פשוט אוכל לסוב הנפשו, אתה בא, הנפש שלך מתחזקת, כי בשבת הכל מרומם. נראה את זה בפנים עכשיו. וזהו עניין צדיק אוכל לסוב הנפשו. כי יש בית אכילות, שני סוגים. א' הוא לסוב הנפשו. והבית הוא בטן רשעים תחסר. מה ההבדל? לסוב הנפשו זה שבת. הוא חיות הנפש הבאה מלמעלה. שבת אתה פשוט אוכל ומקבל אנרגיה מאוד גבוהה. ובטן רשעים חולי זה ביום חול. היינו, מי הם הרשעים? כי רשעים הם החיצונים. רשעים זה הקליפות שעוטפות את הדברים הגשמיים שיש בעולם. ועל די האכילה, כשאתה אוכל את האוכל, מה קורה? מבררים מהם. אתה מוציא מתוך האוכל את הניצוצות הטובים שיש בהם. זה נקרא חיל בלב היקיינו. אתה מקים מתוכך את הפסולת ולוקח ממנו רק את הטוב. כי בכל מאכל יש תאווה. התאווה שיש באוכל שהוא שורש הקליפה. כי המשיכה על הדבר שהוא טעים וטוב, סתם כיף לך לכל את זה, זה בא מהקליפה. ועל די שנכלל בגוף האדם, אתה אכלת את זה ונעשה ממנו דם. הנשלח ללב ומוח, מתהפך לטוב בקדושה, על ידי חיזוק הלב ומוח בעבודת השם. אם אתה יודע להשתמש באוכל, באנרגיה, ואתה מחזק את עצמך בעבודת השם, אז מה קורה? אז אתה בעצם גאלת את הניצות שהיה תמון באותו מאכל. אבל די זה לוקח ממנו החיות שבזה לעומת זה. היה לפני זה הניצוץ מסכן תמון בתוך בעל חיים או בתוך לחם או בתוך מים. ואם חלילה זה היה נופל לגוי, אז היה מתגלגל, לא מגיע לתכליתו. נפל לתוך גופו של יהודי והשתמש עם זה לטוב, גלת משם את הניצוץ. וזהו בטן רשעים תחסר. שנחסר החיות שבלו, הם בלו חיות אלוקית, אתה מחסיר את זה מהם, אתה לוקח את זה מהם. ומבטנו יורישנו כן. והנה, האכילה שבחול, ביום חול, שבחינת בירור, ביום חול אמרנו, העבודה שלנו זה לברר, זאת אומרת, להוציא את הטוב מהרע, ולהיות ובטן רשעים תחסר. אבל האכילה שבשבת, היא המשכה מלמעלה. שבת הרי האוכל מלכתחילה הוא ברמה יותר גבוהה, לפני שאכלת אותו. אז כשאתה אוכל אותו, מה המטרה שלך? פשוט לקבל אנרגיה רוחנית מלכתחילה. לסובה נפשו, הנפש שלך מקבלת כרגע סובה. מחמת המאכל כמו שהוא בשורשו למעלה, כי אתה מקבל מהאוכל את הכוח כמו שיש באוכל שהוא נמצא בשורש שלו העליון, קודם שנפל בשבירת הכלים, שאין בו בירור. הרי האוכל, אותו ניצוץ לפני שהוא נפל למטה, הוא היה קדושה. מתי התחילה הבעיה? שהוא נפל למטה, התערבב בתוך עניינים של לעומת זה, של קליפות, אז אתה עכשיו צריך לברר אותו. אבל בשבת הוא מתעלה להיות כמו שהוא בשורש, אז אתה לא צריך לעשות הבירור. כמו שכתוב בזוהר, פרש, שבתכם לא כאמר, אז הוא אומר שבשבת אין פרש. פרש זה פסולת. שבת אין פסולת באוכל. לא בגשמיות אין פסולת, מבחינה רוחנית אין איזה פסולת. שמה שנעשה מלמטה למעלה על ידי בירור כמו בימות החול, כשאתה אוכל ביום חול, אז אתה בעצם מכניס לגוף שלך דבר שהוא תערובת של טוב ורע, ואתה עדיין מתמודד, איך אני משתמש באוכל, מה אני עושה עם האנרגיה, מנווט את זה לחיובי או חלילה לשלילי, אז אתה נמצא עם פרש, אתה עם פסולת, אתה באמת צריך להפריש את הפסולת ולדעת להשתמש בזה נכון. יש בו פרש שהוא פסולת, כמו בגשמיות, כפשוטו, שהמובחר שולח ללב ולמוח, והפסולת יורד למטה בקרביים ובני מאיים. אבל בשבת אתה מלכתחילה מתעסק עם משהו רוחני. וזהו הבירור של יום חול, אבל בשבת שהוא נעשה מלמעלה למטה, אין בפסולת כלל. אין פסולת רוחנית באוכל, כי מלכתחילה זה אוכל יותר נעלה. כי הפסולת הוא מעץ הדעת טוב ורע. איך נהיה פסולת בעולם? אחרי שאדם הראשון אכל מעץ הדעת, והכניס את הרע בבריאה, והתערבב בכל העולם יש טוב ורע. אז במילא בכל דבר שאתה נוגע יש בזה טוב ורע, והשאלה היא רק בך, איך אתה תשתמש בזה, אתה צריך לזרוק את הפסולת. ולמטה נעשה תבורה בכל הבחינות. על דרך אכילת אדם ראשון מעץ הדעת טוב ורע. וגם בכל אדם יש תערובת טוב ורע. רק שאינו שווה בכל נפש, אצל אחד האחוז הטוב יותר גדול, אצל אחד האחוז הטוב פחות. יש הטוב שלו מרובה, וכן יש הטוב שלו בבחינה זו, יש רמות שונות, אחד הטוב שלו הוא בעוצמה, אחד בחולשה, אחד בכמות גדולה. אבל יש בכל דבר בעולם טוב ורע, וזו עבודה שלנו לעשות בירור. אבל בשבת, אז תתענג על השם. שבת אתה מתענג, אתה אוכל, עצם האכילה היא מצווה. למעלה מעץ הדת, ולא יגור רק כלל, בשבת אין לך מה לחשוש מהרע שיש באוכל. יום טוב מה קורה? הוא אומר ככה בסוגריים, ככה במאמר מוסגר, מה עם יום טוב? יום חול, יש בירור. שבת הוא מתרומם, מה עם יום טוב? יום טוב זה משהו בעיניים. כתיב פרש חגיכם, ביום טוב יש פרש, יש פסולת. כי הרי על פי הלכה, ביום טוב מותר לעשות בירור. גם מלאכת הבורר בשבת אסור, אבל מלאכת הבורר ביום טוב לצורך האכילה, הוא מותר. זאת אומרת, יש מושג של בירור. אבל מצד שני, יום טוב הוא לא לגמרי כמו יום חול. בכל אופן יום יותר מרומם. לפי שביום טוב יש בו קצת בירור. שהרי יותרה בו מלאכת אוכל נפש, כאפייה ובישול. הרי יש מלאכות שמותר לעשות ביום טוב. ואינו אסור רק קצירה וזריעה וחרישה. ולפי שהותרו קצת מלאכות באוכל נפש, זה שמותר ביום טוב לעשות קצת מלאכות, זאת אומרת שנצרח קצת לעשות בירורים ביום טוב, יש בו בירור. ושייך פסולת. מה התיקון אם אתה רוצה שהאכילה שלך של היום טוב תהיה כמו שבת? יש פתרון. והתיקון הוא למחדי למסכני. תביא אורחים אליך הביתה, תביא כאלה שהם עניים, ואתה תשמח אותם. כשאתה תשמח מישהו אחר, זה יעזור שהאוכל שלך של היום טוב יהיה ברמה יותר גבוהה, ואתה לא תצטרך כל כך להתעסק עם הפסולת שיש שם. כי שעת שמחה היא לשמח את הכל, כי היום טוב זה זמן לשמח אנשים, כמו שכתוב, ושמחת בחגיך, אתה והלוי והגר וכולי, עם כל הרשימה שכתוב בתורה. לפי שהשמחה היא בחינת המתקת הדינים, אתה מתעסק עם שמחה, אתה ממתיק את הדין. בגלל הדינים נהיו פסולת, נהיה תערובת טוב ורע, אבל אם יש שמחה, היא ממתקת את הדין. וצריך לשמח את כולם, שיהיו כולם נכללים מבחינת שמחה. וכן נודע ממישהו בשעת שמחה, כמו רואים בגשמיות, אדם שהוא שמח, שאז רוצה שיהיו כולם שמחים. אתה שמח, אתה רוקד, יש לך שמחה, אתה מכניס את כולם, בוא גם אתה תשמח, אתה לא עושה חשבונות. את הדבר, אם אתה משמח אנשים, אומר הקדוש ברוך הוא, אתה משמח אנשים, בוא אני משמח גם אותך בפנים. שבזה נמתק הדין, מאחר שמשווה את כולם. אבל מאן דלא יעיב למסכני, אבל אם אתה אוכל ביום טוב לבד, אתה לא משמח אחרים. אז באמת יש פסולת גם אז באוכל שלך. אין הדין נמתק ונשאר הפרש. ולכן העונש, אם אתה יכולת לשמח ולא שמחת, הוא מידה כנגד מידה. מה זה מידה כנגד מידה? אתה לא שמחת אחרים, זאת אומרת, השארת את הדברים עם פסולת, אז שנותנים לו הפרש. אז באמת תקבל פסולת. כי הוא גרם שישאר פסולת הפרש. הרי אתה היה לך בחירה ואפשרות להוריד את הפסולת. לא הורדת, תקבל פסולת. ברור שלא ימתיק הדין. טוב, זה מאמר המוסגר על יום טוב. זהו ביום טוב. אבל בשבת, זה הנושא שלנו, הפעם זה שבת. בשבת אף אגב זה לא יעיב למסכני. בשבת אפילו אם אתה לא מכניס אורחים, עצם הדבר שאת אכלת בשבת, אין עונשו רב, כי בשבת אין פרש כלל. שבת מלכתחילה זה רמה, הרי אסור לעשות מלאכות בשבת. למה אסור? כי לא צריך, כי הכל מבורר ומתוקן. לפי שהוא רק מבחינת המשכה שמלמעלה, זה לא יגורך רק כלל. אחרי שהסברנו בעריכות את העניין של שבת, אז הוא אומר עכשיו, בסיום נבין מה הרי הקדוש אומר, שהיום יש לנו כפילה וקלישה, כמו שכתוב בפיוט של שבת. ובעתיד לבוא אני אומר לקדוש ברוך הוא, תקלה לי את הסוד. נגיד את זה בעל פה בשתיים מינים, ואז נקרא מבפנים. השם הוויה מחולק לשניים. שני האותיות הראשונות יוטקי, הן אותיות גבוהות, שני האותיות האחרונות ואבקי, הן אותיות שמראות על ירידה ו... השתלשנות למטה. לכן גם אנחנו יודעים ששתי האותיות הראשונות י' כי זה שם אלוקי בפני עצמו. כי יד על כסקה זה שם בפני עצמו. אבב כי הוא לא שם בפני עצמו. כתוב שבעצם שתי האותיות הראשונות ושתי האותיות האחרונות זה שכפול. זה אותו דבר, רק זה ברמה גבוהה וזה ברמה נמוכה. תן לזה דוגמה של, רב ותלמיד למשל. רב ותלמיד, שהרב הוא ברמה מאוד גבוהה, נגיד שלמה המלך. הוא רוצה עכשיו ללמד איש פשוט. מה הוא צריך לעשות? קודם כל הוא אמור לעבור תהליך אצלו בנפש, ואחר כך הוא אמור לעבור תהליך להתמקד לתלמיד. התהליך הראשון שהוא צריך לעבור אצלו בנפש, לקחת מתוך המכלול הידיעות שיש לו, ולמקד מה אני רוצה ללמד את התלמיד. אחרי שמקדתי, אני חושב, ואיך אני אגיד לו את זה? תן לו דוגמה כזו, דוגמה כזו. זה הוא עושה אצלו בנפש. אחרי שהוא כבר תכנן בנפש באופן כללי את המהלך הזה, אז הוא אומר, טוב, עכשיו איך בפועל אני יורד אליו? איך אני באמת מוריד לו את זה? ובדיוק איזה משלים לתת לו. כל מה שאמרתי לכם כרגע זה יוד כבאפקי. היוד זה הצמצום במוח של הרב. ממקד. אני הולך להגיד לו רק את זה. ההי זה המרחב במוח של הרב. טוב, אחרי שמקדתי לתת לו רק את זה, איך אני אתן לו את זה? באיזה צורה? כך וכך וכך. אבב זה כבר המשכה למטה, זה כבר התמקדות. אחרי שהחלטתי איזה נקודה לתת לו, טוב, איך אני מוריד לו את זה? זה אבב. והיה האחרונה, אז אחרי שהחלטתי איך אני מוריד לו, איזה משלים ואיזה דוגמאות אני אתן לו. יוצא שהיוד, שזה התמקדות, ואבב, שזה גם התמקדות, זה בעצם אותו דבר. רק היוד זה התמקדות בתוך המוח שלך, ואבב זה התמקדות איך להוריד לו. ההי זה כמו ההי. ההי זה המרחב במוח שלך, איך אני אתן לו, וההי השנייה זה מרחב כבר ברמה יותר נמוכה, איך זה יהיה אצל התלמיד. יוצא שהיוד כאבב, כי זה בעצם שכפול, רק זה איך שזה למעלה, וזה איך שזה למטה. יוצא שהיוד הופך להיות וב, וההי הופכת להיות אי. אז אומר כאן ככה, היוד כדי להפוך להיות וב זה גם בגשמיות מאוד קל. אתה לוקח יוד, אתה רוצה שיהיה וב, פשוט תמשיך את הקו. כי הצמצום במוח של הרב כיוד, פשוט תמשיך עוד יותר לצמצם, זה יהיה וב. אבל ההי של המוח של הרב, אי אפשר להפוך אותה לאי של המוח של התלמיד, כי המרחב במוח של הרב הוא עוד במוח של הרב. המרחב שהתלמיד אמור לקבל זה רמה אחרת. אז מה פה קורה? אני פשוט עושה כפל. אי אחרת, זה לא אותו אי. היוד עצמה הפכה להיות וב, אבל ההי לא הפכה להיות אי. ההי זה פשוט עוד אי. יש אי כפי שהוא למעלה, זה נקרא כפילה. כפילה זה כפל, וכלישה זה צמצום, שהיוד הופכת להיות וב. אז הוא אומר, כל מה שאני אומר נקרא עוד רגע בפנים. הוא אומר, מה יהיה לעתיד לבוא? ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. מה זה יהיה? המילה יהיה... יש שם יודקי, יודקי, פעמיים. כי לעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא לא יצטרך לעשות שום צמצום. כמו שהוא למעלה, כך הוא יהיה למטה. וזה הרי הקדוש אומר, יגלה לנתמי, תגלה לנו כבר. לא, אל תיתן לנו כמו היום, כפילה או קלישה. אתה נותן לנו מהיוד, אתה עשית וב, זה קלישה. מהאי אתה מכפיל לאי אחרת, עשית כפילה. קיבלנו, אבל בצמצום. תן לנו, יגלה לנתמי, תגלה לנו, תן לנו, כמו שהוא למעלה, ככה שיהיה למטה. עכשיו נקרא את זה בפנים. כל מה שאמרתי בקיצור. והנה המשכה זו היא בבית בחינות כפילה וקלישה. פירוש קלישה, מה זה קלישה? היא המשכת יודין ואבין, שמיוד נעשה וב, שהיוד עצמה נמשכה ונעשית וב. כי לפי שהיוד הוא בחינת צמצום, לכן יכול להיות ממנה המשכה בבחינת וב, מן היוד עצמה. אבל ההי שהתפשטות אורך ורוחב, ואין התפשטות אורך ורוחב שלמעלה, יכולה להתגלות למטה כמו שהוא למעלה בבחינת אורך ורוחב עד אין קץ. אתה לא יכול לשכפל את המרחב של למעלה למטה, אלא המשכה היא בבחינת אי אחרת למטה. והיא בחינת המילוי של אי. ההי השנייה זה בעצם המילוי של האי הראשונה. דיינו, כוח ההי שהיה באלם למעלה. בהתחלה זה היה תמון בפנים, כי מילוי זה הפנימיות של האות, ואת זה אתה מוריד למטה. כי לעולם המילוי הוא מה שבאלם. ומה שבאלם למעלה יצא מהאלם אל הגילוי למטה. והיינו בחינת כפילה, זה נקרא כפל, שהיא בחינת מילוי הין, כנודע מעניין המכפלה, ההי כפילה. אך כל זה הוא מסיים, הוא שאנו מקבלים ההשפעה על ידי י"ב לחמים מזמן הזה. היום מקבלים את זה בכפילה וקלישה. אבל העתיד לבוא, מה מבקש כל יהודי ואומר את הזמירות שתיקן הרי הקדוש? יגלה לן טעם, מידי בתרי סרנמי, תגלה לנו את הטעם שיש ב-12 לחמים, ואזי כשתגלה לנו את הטעם, לא יהיה בחינת כפילה חולה, לא יהיה כפילה וקלישה. אלא מה יהיה? רק ההי עצמה שלמעלה, יהיה לה גילוי למטה גם כן. על ידי כי יגלה לן טעם, תגלה לנו את הטעם. כמו שכתוב, ביום ההוא יהיה... יהיה זה אומר שהיוד כה העליון יהפוך להיות יוד כה התחתון, וזה יהיה בעצם לעתיד.